אתה חושב שאם אתה חושף את ההדחקה, סטו, פתרת את הפן הפסיכולוגי. אבל אתה לא מכיר בצורך לא להכיר. אתה לא מכיר בכוחות הנפש שמתגלים בזה שבני אדם מקבלים לגיטימציה לפעול.
שלום לכם, אני איתן אברמוביץ' ואתם מאזינים לפודקאסט של צירופים חדשים, כתב עת מקוון ובמה לשפה דתית חדשה מבית ישיבת שיח יצחק. תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו מתחילים. שלום ליוני סלמון. כיף שאתה מתארח אצלנו בפודקאסט, אני אציג אותך בקצרה. יוני סלמון, אנימטור, מאייר, עובד כמנהל קריאייטיב בסטודיו TMC אנימציה, מאייר בשילוח, אבל מעבר לזה, בעל הבלוג הוותיק, שהוא גם פודקאסט לאחרונה, כבר לא כל כך לאחרונה, שוליית הכוסה, כבר שנים רבות, הרבה מאוד חומרים מרתקים ששווה לחפש, וגם במאי הסרט ניגון, שזמין ביוטיוב, וכדאי למצוא את הזמן לראות אותו.
תודה רבה, כיף להיפגש, כיף להיות חלק מהדבר הזה שנקרא צירופים חדשים.
אז ממש שמחתי להזדמנות, כי נראה לי שאתה אחד מהמגיבים הוותיקים שבפייסבוק וזה כל פעם התייחסת.
אני אומר לכם, תכינו גרסה להדפסה שאני אוכל לקרוא בשבת.
נכון, נכון, זה הבקשה החוזרת, נכון. אנחנו יום אחד נעשה את זה כמו שצריך. אבל בסוף סוף הזדמן יש לא רק להיות מגיב, אלא גם להיות מחבר. הצטרפת אלינו לשמחתי בפרויקט הזה שנקרא גיליון על אמון ואמונה. כתבת שם מאמר שכותרתו, השהיית אי האמון בין אמת להעלמת עין. זאת כותרת מפוצצת. אז עכשיו אנחנו צריך לפרק אותה ולראות. Okay. ואנחנו רוצים באמת לתת שיחה שהיא לא מכוונת רק למי שקרא את המאמר, אבל היא כן תעמיק ותוסיף עליו. אז ננסה קצת לדבר עליו, ואז להפליג ממנו והלאה, ולהגיע גם למקומות חדשים. אז אולי אני אנסה טיפה לסכם את מה שיש לי בראש מהכתיבה הזאת. לא בלי לנסות להעביר את המהלכים והדימויים והקסם שיש שם באופן שבו זה כתוב, חלק ממה שאנחנו רוצים לדבר קצת אולי על המדיום והמסר, אבל בגדול, אם אני שנייה מנסה לסכם אותו, אולי צריך להתחיל עם הסצנה, החזרת אותי ככה לסרט משנים קדמיות.
סרט שעדיין עובד.
כן, אני צריך, הבוקר אמרתי, אולי אני צריך לראות אותו שוב.
אפילו ראיתי את זה עם הילדים. וזה מדהים וואו. לראות כאילו איך דרמה שעוסקת בדברים כל כך כבדים ומערכת משפט בתוך הצבא,
כן.
וזה כל כך מדויק.
יפה, טוב, אולי נעשה אולי קודם בלי ילדים, אבל אנחנו מדברים על בחורים טובים, שזה מה, שנות ה-90? לאן אתה מחזיר אותנו?
כן, אני רציתי להגיד ימי הזוהר של תום קרוז, אבל נראה שהבן אדם יש לו 50 שנה של כן. ימי זוהר.
קיבל את ימי הזוהר של כולנו. אז כשתום קרוז היה צעיר, הוא צועק שם על ג'ק ניקולסון בסוף, שהוא רוצה את האמת. אני כרגע מוריד את כל ההקשר, ונשאר רק עם הסצנה הבחירה. אני חושב שלא זכרתי על מה הסרט, אבל זה זכרתי.
כן, כאילו. אבל האמת שהכל מתנקז, זה מה שיפה בסרט. מה זה מתנקז? מתנקז לרגע, כן. שבו הכל מונח על כפות המוזניים. הטובים, mm-hmm. הרעים, הדרמה, כל הקונפליקטים, הכל מתנקז לשאלה, האם האיש שעומד למשפט יגיד את זה או לא יגיד את זה.
כן, אם הוא יגיד את האמת. נכון, אז הוא אומר לו, אני רוצה את האמת, והוא אומר לו, אתה לא יכול להתמודד עם האמת בתרגום שאתה עשית.
זהו, אני עדיין מתלבט איך אומרים את זה, כי כן. you can't handle the truth, זה, כאילו מה שאני אוהב בהנדל, זה את ההנד.
כן.
זאת אומרת, אתה רוצה? הנה, תשים את הידיים, אבל זה ינזול לך דרך האצבעות. אתה לא, you can't handle. אתה לא יכול באמת להחזיק, באנימציה אני הרבה פעמים אוהב להגיד, זה כמו להחזיק קרן אור של שמש, כמו עם מריה בצילי המוזיקה. תנסה לתפוס אור ירח בכף ידך. You can't handle the truth.
זה מעניין הדימוי הזה, כי אני חשבתי, הדימוי הראשוני שלי היה של משהו כבד. כבד, אתה לא יכול להחזיק אותו מרוב שהוא כבד. אתה אומר, הוא נזיל וחמקמק.
כן. נראה לי, זה לא רק נזיל וחמקמק, אלא זה משהו שהוא יפה כשאתה לא נוגע בו.
כן.
האמת.
תיגע בו, הוא יישבר.
הוא יישבר ואתה תחווה. כי מה שהוא בעצם אומר לו, וזה נכון לגבי כולנו, ואני חושב שבזה עוסק המאמר, אתה לא רוצה לדעת את האמת. אתה רוצה שדברים יהיו יפים. ואני חושב שגם העניין הזה של ג'ק ניקולסון מול תום קרוז, זה קצת באמת הארכיטיפים האלה, של השחקן הנורא מוכשר והלא נאה. אין מה לעשות, ג'ק ניקולסון לא נאה. מול תום קרוז, הצעיר. והקונפליקט הזה של אני המבוגר, אני מציל אותך בזה שאני שומר על הגבולות של ארצות הברית, ואתה לא רק שאתה חתיך, ולא רק שאתה צעיר, אתה גם בעולם המשפט, שאנחנו מאוד מכירים את זה היום בימינו, של
צדקן.
כן, זאת אומרת, הכל שפיט מבחינתך, אתה לא מתלכלך. אתה לא נפצע במלחמה. אתה לא משלם שום מחיר על הדרמה הזאת שאתה עכשיו מפעיל כאן בבית המשפט. הוא כאילו כן אמור לשלם מחיר, כי הוא אולי עלול להישפט על זה שהוא בעצמו העלה למשפט גנרל בכיר. אבל בעומק הוא אומר לו, אתה ידיך נקיות במובן הרע של המילה.
בסדר, זה אני חושב במשחק. המקום הזה שבו ידיים נקיות הופך להיות משהו בעייתי מצד אחד, מצד שני, זה לא שאנחנו הולכים עם ג'ק ניקלסון לצורך העניין.
נכון, סתם, כי הוא הבד גאי עדיין.
זהו, זה זכור לי כאילו שברור שאתה, וגם כתבת על זה, שכאילו הקו של הסרט הוא מאוד הולך עם הצדק. אתה רוצה שהוא ינצח, והוא גם לכאורה מנצח, אם אני זוכר, מספיילר לציבור.
נכון ולא נכון. זאת אומרת, כאילו הטובים מנצחים, והגנרל הולך לכלא. כי okay. הוא בעצם נחשף שהוא זה שנתן את הפקודה הבלתי חוקית בעליל. Okay. אבל זה לא נגמר ב-happy, happy, joy, joy, הכל בסדר, משתי בחינות. קודם כל, כי הצעקה הזאת של you can't handle the truth, יותר חזקה מהצעקה I want the truth. Okay. זאת אומרת, במובן הזה, מה שנקרא הקלישה התסריטאית, אתה מקבל מה שאתה רוצה, לא באופן שאתה רוצה. כן. זאת אומרת, הוא רצה ניצחון בבית משפט, הוא קיבל את הניצחון בבית משפט, חוץ מהעניין של באמת המשפט הזה, וגם החייל שהוא ייצג, אז מצד אחד הוא יצא זכאי, מצד שני הוא כן, אם אני לא טועה, הוא רד בדרגה. ואז הוא אומר, אבל עשיתי מה שאמרו לי, אני חייל טוב. וזה המקום היפה שבו גם תום קרוז בעצמו היה צריך להגיד לו, תקשיב.
זה מורכב יותר.
זה מורכב. בית המשפט, גם אם הוא החתים אותך וגם אם הוא זיכה אותך, יש גם את המצפון שלך. ואני ואתה יודעים את האמת, שאתה היית בסדר. והמקום הזה, שאיפשהו זה כאילו החתרנות היותר עמוקה, שבסוף הוא קיבל את מה שהוא רוצה מהבית משפט, אבל בסוף, בסוף, אחרי שהכל נגמר ושתי הדמויות עומדות בחוץ על הסף, על הסף לצאת מבית המשפט, הוא גם מכיר בזה שיש עוד דברים חוץ מזה.
כן.
אני, סליחה, אני נורא אסוציאטיבי, אני חייב בכל זאת לקפוץ לזה. זה מדהים כמה שדמויות מגלמות רעיונות לאורך סרטים, כי בסרט, אחד הסרטים היפים של תום קרוז, שבא הרבה שנים אחר כך, קצה המחר, אז זה מתחיל מאוד מאוד דומה. תום קרוז מייצג מישהו שהוא במסגרת הצבאית, אבל מהלא מתלכלכים. יש מלחמה מול חייזרים, והסרט מתחיל מזה שהוא בא לאיזה קולונל, והקולונל אומר לו, תקשיב, הימים שלך בתור עבודה משרדית נגמרו, אני שולח אותך לחזית.
כן.
ואיפשהו, אני רואה את זה, את האינטרטקסטואליות הזאת, שבדרך שחקן, אנחנו בעצם מקבלים סיפור הרבה יותר רחב. ובאמת שמה, העניין של הסרט, זה הלכלוך. זאת הכל, הוא נפצע, הוא מת, כי הוא מת מלא פעמים, והוא מתלכלך, וממש יפה, כי לפעמים פשוט, אני אוהב פשוט לשים שני סרטים אחד ליד השני, ופשוט להגיד, אוקיי, תדברו אחד עם השני. כן. כי אני חושב שההיסטוריה האנושית והתרבות האנושית מלמד אותנו המון דרך זה. זאת אומרת, איך ארכיטיפים מתגלגלים, איך סיפורים מתגלגלים. וגם, בהקשר של לראות סרט ישן, איך דברים שאני רואה עכשיו אחרי השביעי באוקטובר, כשאני מסתכל על סרט משנות ה-90, אני השתניתי, הסרט השתנה, כן. הכל משתנה. המבט אף פעם לא קופה בעבר, אלא אם כן אתה באמת שבוי בנוסטלגיה.
כן. לא, אז באמת אולי נזרוק את זה לנושא שאליו הגעת. זה טוב, זה כאילו, אסוציאטיבית פתחתי בסרט, אבל בעצם זה האופן שבו אתה עובד כל הזמן, וזה מאוד חזק, אז ננסה לעבוד עם זה גם פה. אבל בעצם השאלה היא כמה האמת אנחנו יכולים לשאת, ודווקא על בסיס הדיבורים על קריסת הקונספציה, ועל זה שנתנו יותר מדי אמון, זאת אומרת, השאלה שבעצם הגיליון מדבר עליה, זה השאלה של איך מתמודד עם משבר אמון. זה עלה קצת גם בשיחה שלי עם ידידיה פה, בפרק הפתיחה של העונה הזאת של הפודקאסט, שכשנכנסת לנושא הזה, אז התחושה האינטואיטיבית הייתה שהאמון הוא הדבר הטוב, וצריך לשקם אותו, יש פה משבר, צריך לתקן. ותוך כדי זה פתאום נהיה יותר מורכב, הממה שלך אני חושב, אחד הביטויים העמוקים לזה, שזה שיכול להיות שהבעיה הייתה האמון, מצד אחד, מצד שני, זה לא שיש לי משהו אחר לעשות. זאת אומרת, השאלה אם אני שם את זה במשפט אחד, שצריך לבדוק מה המחיר שאני משלם על הדחקת האמת, ומה יהיה המחיר של לחשוף אותה, ואיפה אני מרוויח יותר. יש משהו שקצת היה לי מבלבל בקריאה של המאמר שלך, בזה שמצד אחד אתה מדבר על זה שאחרי השביעי באוקטובר השתנה משהו. כאילו, יש פה איזה משבר אמון גדול מדי, אי אפשר להחזיר אותו. מצד שני, בסוף אתה חוזר, אני חושב, לאותה אמירה שאומרת שאני לא יכול לחיות בלי אמון, ואני לא יכול לחיות עם חשדנות, עם אמון מוחלט. גם אחרי השביעי באוקטובר, בסוף זה שאלה של איזונים, אין לי דרך להימלט.
כן. שוב, אני עדיין חושב שיכול להיות שאנחנו לעולם לא נמצא תשובה, ולכן במראית העין הראשונית, גם שלי, כי מאוד קשה לסיים מאמר כזה. אז כן, התחושה היא של, אוקיי, אז בוא נעטוף דברים כדי לשחרר אותם לעולם. אבל אני כן חושב שזה עדיין מכיל, איך לקרוא לזה, הצעה למשהו אחר. אבל באמת בשביל זה אני צריך כאילו שנייה להתעכב על המשבר. למה בעצם, מה קרס כאן? ולכן אני חושב שהמילה אמון היא קצת קטנה על זה. כי אמון זה עדיין בתוך מערכת יחסים. ומה שקרס כאן זה לא האמון בתוך מערכת יחסים, אלא ההגדרה של מערכת היחסים. במובן הכי קיומי, יש ברית כזאת שמתקיימת, בשמאל אוהבים לקרוא לזה חוזר חברתי. זאת אומרת, אני נותן משהו למדינה, המדינה נותנת לי משהו. שיש בזה משהו נורא נורא נחמד, אבל דברים לא עובדים ככה. בטח לא אצל יהודים בארץ ישראל. קצת נזכיר לי את הדיון של פייגלינג, זאת אומרת, ושל הרבה ליברטן שאמרו כאילו על צבא שכיר.
כן.
והרבה חזרו בהם אחרי השביעי באוקטובר, ואמרו וואלה, זה לא.
ולא צבא בלי בגלל אתוס. טכנית, בגלל שצריך את החיבור היותר מעמיק?
כן, זה לא חוזה. זה לא, זה לא, בוא נשלם לאנשים, והם יעשו את זה בדיוק כמו שיש לי רופא שיניים, יש לי גם חייל. לא, אף אחד לא הולך להציל, להקריב, להפסיד ימי עבודה, להפסיד את העבודה, לאבד רגל,
כן.
כמו שהוא הולך לעבודה. ובאותו מובן, העניין של המערכות יחסים, זה בעצם, שוב, ברמה קיומית, זה אומר, אוקיי, אז יש איזה, אז אם זה לא ברית, אז מה זה? אם זה לא חוזה, אז מה זה? אז אני רואה את זה כסוג של מעטפת. אני אוטומטית לוקח את זה לעולמות הקולנוע. זאת אומרת, דיברנו על, האסוציאטות שעולות זה המטריקס, זאת אומרת, ההבניות חברתיות שעוטפות אותנו, שלרוב אנחנו לא מודעים אליהם, וכל עוד הן עובדות, כל עוד אין גליץ' במטריקס, הכל בסדר. כל עוד אנחנו לא רואים שני חתולים עוברים פעמיים, הכל בסדר. אבל מה קורה כשכן? מה קורה כשיש חור? עכשיו פה, זה לא חור. כי החור, אני רואה אותו כהגליץ' במטריקס בתור הסנה הבוער. הסנה הבוער זה גליץ'.
למה?
כי יש מציאות רגילה שמתנהלת לפי חוקי הטבע. פתאום יש דבר מוזר.
כן.
דרך אגב, שים לב שסנה בוער, אתה לא שם לב שהוא לא הוקל מהר.
כן, אתה צריך להתבונן בו ולשים לב.
אתה צריך כאילו קודם לקבל את התחושה של רגע, משהו כאן מוזר. ואז אתה צריך לשעות. ורק אחרי שאתה יושב שם 5 דקות, אתה אומר, וואלה, הסנה הזה לא הוקל, כאילו, מה קורה כאן? אני אומר, אז זה גליץ' קטן, שגם מאוד מפתה. הוא מפתה אותך להיות בהשעיה, כדי לשאול את השאלות על הקיום שלך. אבל פה מדובר על קריסה הרבה יותר גדולה מזה. בגלל שכל המושג של איך אני אמור לחיות עם מערכות, שוב, לא רק בגלל שהם כשלו, כי ההנחה היא, אוקיי, אם הם כשלו, נתקן אותם, והם יחזרו למלא את התפקיד שלהם. ואז אנחנו מגלים בעצם, וזה נראה לי הדרמה הגדולה, שגם מרגשת אותי, ואולי, אני לא יודע אם היא מספיק עברה בזה. אנחנו חייבים לעבור איזושהי קפיצת אמון, לעבור איזושהי קפיצת מדרגה. כי המערכת יחסים הזאת של ה-give and take הזה, של לשמור על איזה איזון עדין, של בסדר, אז הם קצת מושחתים, והתקשורת קצת עושה פייק ניוז וזה, אבל יאללה, אבל
כאילו, העסק עובד, כאילו מה? זה. אבל העסק עובד עדיין,
זה זורם. גם כמו שאמרת, אין לנו במה להחליף. כן. ויש את המקום שבו אתה אומר, גם אם אין לי מה להחליף, התודעה שלי צריכה להיות במקום אחר. אותי אסוציאטיבית, לא רק אסוציאטיבית, גם קיומית אני משתדל לחיות שם, בסגירת פערים. זאת אומרת, אני שואל את עצמי, איפה עיקר המציאות קורית? איפה העיניים שלי קיימות? זאת אומרת, כשאני נפגש עם מערכות, כשאני נפגש עם תקשורת, איפה הדברים קורים? הם קורים שם? לא. כי אני יודע כבר שהשם הזה הוא בחלקו הגדול הוא פיקציה. האם הוא קיים בי? לא. כי זה לא משהו שהוא מפרי דמיוני. הוא נמצא הרבה פעמים בנקודות ההשקה.
בין מה למה?
ביני לבין המערכת. עכשיו, מה שאנחנו הרבה פעמים לא, טוב, אמרת המדיום הוא המסר. עכשיו, מדיום, מקודם, הזכרת את זה. ובזמן האחרון אני, מדיום זה גם מתקשר עם רוחות רפאים. ואני עכשיו באיזושהי היי מצפייה חוזרת בחוש השישי. ופתאום הבנתי שהמדיום הוא המסר, גם אומר שהתיווך הוא המסר. זאת אומרת, מדיום זה גם מתקשר עם עולמות אחרים, מדיום זה גם אמצעי, זאת אומרת, אם אני מפסל, אז המדיום זה החומר, אבל מדיום זה גם האמצע, המידלמן, התיווך. הרבה פעמים אנחנו, איך אנחנו קוראים לתיווך בעברית, ביידיש? נכון? זה לופט גשפט. כי מה אתה עושה? אתה מחבר בין דברים. מצד שני, מה הקדוש ברוך הוא עושה מאז הבריאה? מחבר דברים.
שבר שידוכים.
נכון. עכשיו, זה עסקי, מה שאני אומר זה, שאנחנו, אין לנו את המודעות לנקודת השקה. אין לנו את המודעות, למשל, אתה יודע, בהייטק, אז יש מה שנקרא, מעצבי UI UX, חוויית משתמש. אז הם כאילו אנשים שעסוקים בזה. אבל מה קורה אם אנחנו הופכים את זה להיות חזות הכל? שאנחנו יותר מודעים לנקודות ההשקה שלנו. אני לא יודע מה עושים עם זה עדיין. אני כן יודע שזה מרחב שלם שיש לנו מה לעבוד איתו.
כאילו, אתה אומר, מה שמשתנה זה לא שאני יכול עכשיו להפסיק לחשוד במערכות, כאילו זה קצת שתי הקצוות, אני מרגיש שהמאמר הזה נע ביניהם, ההנחה שמצד אחד אי אפשר כבר לתת אמון, ומצד שני גם אי אפשר להיות קונספירטור לחלוטין. ואז אני צריך איכשהו, אבל אני צריך בכל זאת לשנות את המודעות שלי לגבי מערכת היחסים שלי עם המערכת, שהיא תהיה פחות נינוחה, כאילו משהו במנגינה משתנה, אבל מה זה אומר? שאני יותר חשדן, שאני יותר בתשומת לב, אני יותר מנסה לשים לב למחירים שאני משלם על האמון הזה?
קודם כל, כן. נראה לי שהעניין שלה לשלם את המחיר, זה כבר הופך אותך להיות אדם פעיל בעולם.
כן.
זאת אומרת, כי אם אתה חושב שאין מחיר...
פחות צרכן של המערכות ויותר לפקוח עליהם עין.
כן, כן. אתה יודע, כאילו, יש לי הרבה מחלוקת עם השמאל, והעניין הזה של שיש מישהו שכל הזמן דורש מאיתנו להיות מודעים למחירים שאנחנו, אחרים משלמים, על, למשל, השהות שלנו ביהודה ושומרון. זה כשלעצמו, אני אומר, זה טוב, טוב שמישהו כן. כל הזמן, אז אם אתה מנפנף כל הזמן עם דגלים אדומים, בשלב מסוים כבר זה לא יעניין אף אחד. אבל זה כאילו אומר, אוקיי, כאילו, לדברים יש מחירים. וזה נורא מעניין, הרב רמה היה אומר, אם אני מצטט נכון, ראש ישיבת אותניאל, הוא אומר, פשרות הן לא בג, פשרות הן המציאות. זאת אומרת, העניין הזה שאתה נמצא באיזשהו מסע ומתן, איזה מתח תמידי, אם איפה אני מוותר כדי להשיג יותר, זה... ברגע שאתה מקבל את זה, כי תמיד אנחנו רואים את זה כאיזה אילוץ, כאיזה כורח הגורל נורא מעצבן, למה אי אפשר אחרת? הוא אומר, לא, ההפך, הדבר הזה הוא הדבר הכי טוב. ובאמת שמענו בנציגים של המחאה נגד הרפורמה, את הלהט נגד פשרות. עכשיו, כן. לכאורה, זה נשמע נורא חזק, כאילו אנחנו אידיאולוגים, לא לפשרות, אבל אז איזה מרחב אנושי השארתם לנו? אם אין פשרות, אז אני הולך לדבר עם אנשים, מה, כדי לריב איתם, אז אני, אז מכות, אז, זאת אומרת, זה מה שאני עושה אולי להגיד, שאיפשהו, מה שמצמצם את האפשרות שלי, זה לא המוכנות להכיל את המתח הזה, כאופן, אלא ההפך, דווקא המקום שבו אני מקבל דברים כמוחלטים, הסירוס הוא הרבה יותר עמוק. אני נהיה אדם שלא מסוגל לפעול במציאות, באמת.
אתה יכול לנסות להוריד את זה, כאילו לחשוב, סתם דוגמה, לא דווקא שלך אישית, מה שמתאים, אבל באמת לשינוי הזה, איך הוא נראה מול מערכת מסוימת, איך האופי משתנה, כי באמת אני מאוד, מה שהיה לי קשה בקריאה של המאמר הזה, שזה שיקף לי את זה שבאמת הרבה מאוד, כאילו ממש בחודשים הראשונים אחרי שביבי באוקטובר, הייתה תחושה שהכל הולך להיות משהו אחר לחלוטין, ואז זה קצת תסכול, נכון? קרה כזה דבר. ובסוף, אוקיי, אבל מה אני יכול לעשות, כאילו, בסוף, מה אני יכול להתנתק מהמדינה, כאילו, זה בסוף. איכשהו הדברים נשארו כמו שהם היו.
אני חושב שכאן אנחנו מגיעים לנקודה שהיא קצת כואבת, ואני חושב שהיא הייתה סאבטקסט לא רק של המאמר שלי, אלא של כל המאמרים, שכשאנחנו מדברים על מערכות, אז יש גם את המערכת האמונית. זאת אומרת, כאילו, חלק מהכותבים באמת ניסו ליצור איזושהי השלמה, זאת אומרת, שמה שחסר באמון נקבל באמונה, וחלק מה שחסר באמונה נקבל באמון, והיו שם המון כיוונים נורא מרתקים, אבל אני חושב שאיפשהו אנחנו, הפיל בחדר הוא גם, איך לקרוא, אפשר לתת לזה הרבה שמות, אבל למשל, הבטחת לנו גאולה.
הבטחת מיונה.
נכון, אני אומר, גם לנו איפשהו זה קרה. אני, ממה שאני זוכר, התמונה שיש לי בראש, הייתה נורא נורא מהירה אחר כך, איזה כמה מהם אחר כך, שפתאום הרגשתי של be careful what you wish for.
ביחס למה?
ביחס ליחס של גאולה ארצית.
כאילו זה לא...
רצינו שאלוהים לא יציל אותנו.
זה באמת מה שהבטיחו, כאילו? או זה המחיר?
אני חושב שהרב קוק, איפשהו, מה אמרנו? טוב, שוב, אני לא תמיד יודע לדבר בשם אומרו, כי יש לי המון אסוציאציות, אבל המהלך ההיסטורי, האמוני, מהתנך, הוא של, אתם ילדים קטנים וטיפשים, עם כשעורף, אני אתן לכם את התורה, אני אתן לכם את היכולת לפרש את התורה, אני לפעמים יעניש אתכם כשאתם ממש ממש לא בסדר, אני אכניס אתכם לארץ, אני אקח את המנהיג שלכם, שהוא הצינור הראשי, ואני...
אסלק אותו.
אני אסלק אותו ואני אכניס מקומו את, את, את פני ירח, את, את, את הירח שמחליף את השמש, את האור החוזר. אני אשלח אתכם לגלות שתפתח אצלכם את הכלים היותר טכני מצד אחד, הגותי מצד שני, את היכולת לאבד דברים, את הבינה, את הבינה שלכם, את, את היכולת שלכם להסתדר בצורה עוינת, אבל להבין גם מי אתם. כי אתם דווקא, כאילו, אתם עוברים, אתם מתחשלים בגלות. כן. ואז אני אחזיר אתכם. זאת אומרת, וכמובן שלנו את מגילת אסתר בדרך של, 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 תתכוננו, יום אחד אני אעזוב אתכם לגמרי. יום אחד כן. זה יהיה אסתר. ויום אחד זה יהיה האסתר שבאסתר. זאת אומרת, אתם ממש כאילו, ואז אנחנו מגיעים לארץ, והרב קוק אומר, חבר'ה, אתם כאילו חייבים לפתח ראייה אחרת של המציאות. אם אתם תשפטו את המציאות הנגלית, ותכפו עליה את, 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 את ההבנות האמוניות שלכם, זה לא ידבק. אבל אם אתם תפתחו את הראייה שאני מציע לכם, לא רק שדברים יתחברו, אתם לא תוכלו כבר לראות אחרת. ולמה זה be careful what you wish for? כי אתה אומר לך, אוקיי, אם זה הסיפור שעם ישראל מספר, אם זה הסיפור שאני לפחות מספר לעצמי, ואני מספר את זה הרבה, גם לסטודנטים שלי, כאילו אמרתי, זה המהלך, קשה להתעלם מזה. ואז אתה אומר, אבל מה יקרה כשהוא יעזוב? ואני חושב שהכאב שאנחנו חווים, הוא הכאב של, של... טוב, היה לי דימוי ציורים מאפן, אבל של ליפול מאופניים. למה נתת לי ליפול? ואז אתה מאשים את כולם. ואתה מאשים את הממשלה, ואתה מאשים את, את, את רונן בר, ואתה מאשים את שקמה ברסלה, ואתה מאשים את, את למה הצבא לא היה. הכל אמת. אבל איפה אבא? וסתם, זה מצחיק, פתוח לי כאן הסקטשבוק שלי. באמת במקרה. שאני ואלון, אחד הדברים שאנחנו מנסים לפתח, זה...
שותף שלך באש בפודקאסט או גם
בלוג? גם בפודקאסט וגם עשינו את ניגון יחד. הוא אתאיסט, אבל הוא אתאיסט הכי, הכי דתי שיש. אנחנו מנסים להפוך את כל הסיפורים של רבי נחמן לסיפור אחד.
וואו, למה בעצם? עם רגע לגלוש כזה...
לא, זה מאוד קשור.
כן.
כי בהתחלה ניסינו, אמרנו, יהיה מעניין לראות כמו היקום של מרוויל, היקום של רבי נחמן. ואז התחיל לקרוא הקסם. מה הקסם? כמו שאתה משחרר מתבנית, ואז התבנית חדשה נוצרת מאליה. פתאום לא רק שאתה מגלה שהסיפורים מתחברים, ולא רק שאתה מגלה ששאלות שנשאלות בסיפור אחד נענות בסיפור אחר, אלא אתה מגלה שדברים שאתה ממציא, גם הם מופיעים כבר בסיפורים אחרים. ואז אתה מרים ידיים, אתה אומר, אוקיי, זה כותב את עצמו. כן. אז למשל, אחד הדברים שניסינו לחבר שם, זה את הסיפור של האינדיק והלא טוב. אתה אומר, מה הקשר?
לא טוב שחוטף את הבת מלך, במידת בת מלך.
כן, ועכשיו, כמובן, הכנסנו גם פרשנות אחרת, אבל זה כתב את עצמו. כי יש משהו ב... בלהיות בלא טוב. אנחנו קצת, טוב, אנחנו גם נסים לפחות את זה סרט קצר, אני אנסה להיות תמציתי. להיות בן מלך משוגע, אז זה תרנגול הודו. אז אמרנו, זה לא תרנגול הודו, זה תרנגול בהודו.
כן.
זאת אומרת, אתה, הישראלי חייב את הודו. אם אני אותו הרב פרומן, זה יכול לבחר מה, נכון? הודו זה הבעיה והודו כן. זה הפתרון. שזה מאוד רב נחמני. אני, משהו בכבדות הזאת של, של הישראליות, אחרי צבא, אתה צריך להשתחרר, ואז אתה אומר, אבל מי אני? אחר כך, אני התרנגול הזה, שמתפשט ומקרקר מתחת לשולחן, או אני בן של מלך? והבלנס הזה, שוב, לא משנה, בן של מלך, בורגני, זה, אני חושב שאפילו רבי נחמן היה מודע לזה שיש פה, שאיפשהו זה אותו כן. דבר. כאילו, אם אתה מצפה שהכל יהיה בסדר, אם המלך בעצמו מצפה שהכל יהיה בסדר, העיקר שהבן שלו יישב ויוכל ליד השולחן כמו כולם,
אז הוא מלך אז בורגני. שזה, הוא מלך בורגני בעצם.
נכון, והחתרנות, רק אצל רבי נחמן כמובן, הכל הפוך על הפוך על הפוך, שהמלך יוזם את החתרנות. זאת אומרת, הוא חותר תחת הכללים של עצמו, ואני חושב שזה מאוד קשור גם למה שאנחנו מדברים עליו.
למה?
זאת אומרת, כי אתה תמיד חייב לחתור תחת הקיים. אתה לא יכול לחתור תחת מה שלא קיים. זאת אומרת, תמיד התפיסות האמוניות שלך יהיו התפיסות האמוניות הנוכחיות, שהפרדיגמות החשיבה של מה נכון ומה לא נכון כרגע. אבל בגלל שרחמן עלי בבית, ובגלל שאנחנו תמיד רוצים את מה שהוא מחוץ להישג ידינו, אנחנו צריכים עם הכלים שלנו, לפרק את הכלים שלנו. וכאן זה נהיה טוויסט. כי איך אתה עושה את זה?
גם פמיניסטי ידוע. על הכלים של האדון. שכלים של, הבית של האדון לא יפורק על ידי הכלים של האדון. צריך כלים אחרים. זה כאילו צוות בצוות עשויה כזאת. השאלה אם יש לך כלים אחרים.
אבל מי ברא את הצוות בצוות?
כן.
לא, אני אומר, יש איזה מימד אולי של, באמת של, של בין השמשות, שכן מאפשר. בואו נשתמש בכלים כדי לפרק את עצמם, ואני חושב שזה קשור לשביעי באוקטובר, כי כמו שאמרת, אי אפשר ליצור משהו, לדמיין משהו אלטרנטיבי לגמרי. זאת אומרת, איך אמורים שאף אחד לא מצליח לדמיין את קץ העולם, כן, אבל לא קץ הקפיטליזם. אותו דבר, ואין לי בעיה עם זה. אנחנו לא אוהבים להחריב דברים כדי לראות אותם נשרפים. אנחנו רוצים אבולוציה, ולפעמים אבולוציה דורשת רבולוציה, זאת אומרת, באמת שידוד מערכות. אבל זה לא, זה אף פעם לא בא במקום של, של הרס. טוטלי.
כן.
אוקיי, אז אני אחזור לגבי אלוהים, שהתחושה שלי הייתה, אני זוכר ממש, עמדתי במרפסת ואמרתי, Elvis has left the building.
עזב אלוקים את הארץ?
עזב אלוקים את הארץ, אבל לא בקטע רע. זאת אומרת, באמת בקטע של אתם רוצים לקחת אחריות על החיים שלכם?
אין רשת ביטחון.
עכשיו, אנחנו יודעים שיש, אבל זה בדיוק כמו זה, אתה יודע שאם אתה ממש תקרוס כלכלית, מישהו יעביר לך כסף, אבל זה מבחן.
אתה לא יכול לבנות על זה.
לא, לא, ואני חושב שיש בזה גם משהו של, זה גם לאהוב את אלוהים. זאת אומרת, כי אם כל מערכת היחסים היא של give and take, וזה עם המון מערכות גם מול המדינה, אם זה, אני אתן כי אני אקבל, אז זאת לא אהבה. ואם אני יודע שאני לא אקבל, או שאף אחד לא מבטיח לי שאני אקבל, אז קוראים שני דברים, גם כאילו מצד אחד אהבה, אני חושב, אני מרגיש, אני חושב שזה קשור גם לארץ, וגם העניין הזה של, של פתאום, זה לא אומניפוטנציה, אבל כן, כאילו, וואי, לא בדקתי עדיין מה היכולות שלי, באמת. הייתי רדום. זאת אומרת, כל עוד אבא אומר לי, אני דאג לך, אז אני בוחר בעבודה, אני לא ממצא את עצמי. ואני חושב שגילינו את זה, ראינו את זה. כוחות נפש, שאני כאילו, אני באמת, אני מנשק לאנשים את הרגליים. אני לא מכיר דבר כזה.
וזה היה, כאילו סתם, אתה אמרת את זה בהקשר של אלוהים עזב, ואז כוחות נפש מתעוררים, זה היה מאוד במקום גם שאת חושבת שהמדינה עזבה, ולכן פתאום כוחות מלמטה מתעוררים.
נכון. אבל שוב, זה הכל פרדוקסלי. כי אני חושב שלעשות רדוקציה לגמרי למדינה, למערכת, מאבד גם את האלמנט של האהבה. יכול להיות שאנחנו שואלים, רגע, אז מה אנחנו אוהבים פה? זאת שאלה. מה אני אוהב? אני אוהב את האנשים ברחוב? למה אני ישראלי? למה אני ציוני? ואני חושב שגם שם אמרנו, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו מרגישים. בעיקר ראינו את זה בחול. זאת אומרת, כשאנשים שהיו שקועים בתוך איזו אוניברסיטה אמריקאית ולמדו לך תדע מה, ופתאום כולם צועקים עליהם, אתם יהודים. ופתאום להם אכפת מיהודים.
כן.
וזה לא היה בתודעה שלהם בכלל. עכשיו, זה משהו שנורא בא לי לרכוש את הפרספקטיבה הזאת. כי לא הייתה לי אותה מעולם. של פתאום שאיזשהו אסימון נופל עליך out of the blue, ועוד למה? כאילו, הרי היית חושב, אם יהודים היו עושים משהו רע, אז אני יכול להבין, אבל הצחוק הנוראי של הגורל, שאומר, רוצחים יהודים ולכן יהודים נרדפים בגולה, זה משהו שאף אחד לא יכול, אפרופו סיפור גדול שאתה מנסה כאילו להחזיק אותו, שום סיפור לא יכול להכיל את זה. אין שום היגיון, רציונלי, בטח לא במקומות הכי פרוגרסיביים, שכל מה שמדברים עליהם כבר עשרות שנים זה על safe zones וקבלת האחר והכל. ואז אתה אומר, אבל אז איך זה עובד? ואז אומר, תקשיב, אתה אנומליה. ממש, אתה איש הכחול. אצלך זה לא עובד. ואז אומר, אבל למה אצלי זה לא עובד? והשאלה הזאת היא כאילו שאלה שאתה כבר לא יכול לחזור אחורה. כי ברגע לאף אחד, ילדה בסמלה אדומה ושתי צמות שאלה למה לגבי הסיפור של האחר לא עובד, אז עכשיו היא יצאה למסע משאלה של לשאול מה, מי אני, מה שונה בי.
אני רוצה, אמרת, העניין של האהבה שהזכרת בו, הוא פתח לי משהו, כי במאמר פחות הבנתי את זה, כי אני יכול לקרוא את מה שאתה אומר כסוג של כבדהו וחשדהו כזה. כאילו, עצימת עין מדודה, ולהגיד, לא, זה בגלל שהשתחררתי פה ממערכת תן וכך מדודה, דווקא בשביל שיהיה פה מרחב לאהבה דווקא, או כאילו זה פתאום להגיד, יש לי בעצם מערכת יחסים אחרת עם המדינה, אני לא בטוח מה היא תיתן לי, אבל אני איתה, כאילו, זה קצת גם משהו אחר שהייתי רוצה שניגע בו. יש את הצד המפוקח בכתיבה הזאת, שנחשף פה דימויה, נחשף הווילון, ואז צריך לשאול מה רמת עצימת העין שנכון לי וזה. יש גם את הצד שמאוד תפס אותי, שרואה בעצימת עיניים גם איזה אקט יצירתי, זאת אומרת, הדימויים של העולם קולנוע, שמקום חשוך שדברים נחשפים בו, ולהגיד שאני יוצא מעיניים, אז דברים צפים מהלא מודע, ולהגיד עצימת עיניים זה בעצם סוג של עריכה, זה
נכון, שזה המצמוץ העין שבעצם מארגן לנו מידע, כי אם אתה סופח לתוכך כמויות של מידע אינסופית ברזולוציות אינסופיות, אין לו שימוש מהות.
זהו, אבל גם מה שמקרה, אני אומר, זה לא רק שאין לי ברירה אלא לתת אמון, אלא זה עושה משהו, זה מייצר משהו, ובהקשר שמעת עכשיו, זה גם נותן לי איזשהו מקום למערכת יחסים שהיא לא רק של חוזה, כאילו, דווקא שבירת האמון בהקשר הזה.
אני ממש, ממש אוהב את זה, נכון, ואני מאוד מזדהה עם זה. זאת אומרת, ההבנה שעצימת עיניים היא פעולה אקטיבית. אני חושב שזה משהו שמאפיין הרבה לא יודע, מחשיבה מודעת, של להיות מודע למשהו, זה לא רק לשים אותו על השולחן, אלא מרגע שעשית את זה, ופיתחת שפה שיש בה הכרה למשהו שעד עכשיו היה מחוץ לטווח הראייה שלך, אתה לא שם לב, אבל קיבלת סט כלים חדש.
כן.
אתה יוצר משהו חדש בעולם. אתה עדיין לא יודע איך להשתמש בו, כי מעולם לא ראית את הכלי הזה, אבל באותה מידה גם לא ראית בכלל אספקט מסוים של המציאות, למרות שהוא היה לך מתחת לאף כל הזמן. שוב, אני חושב, החוויה הכי מיידית היום זה באמת התחושה של עוצמות הרוח של אנשים. זאת אומרת, לא ידעתי איך לעבוד עם זה, כי לא ראיתי את זה. כי אף אחד לא סיפר לי על זה. אף אחד לא סיפר לי שהשכן שלי מדהים. אף אחד לא סיפר לי שאנשים פה מוכנים להקריב את החיים שלהם בשביל אנשים אחרים. כאילו, סיפרו לי מלא דברים אחרים. כבר המון זמן, אבל בעיקר בשנתיים האחרונות סיפרו לי מלא דברים אחרים. לא יודע, אולי אתה יכול לערוך את זה, אבל אחד מה ששמעתי, שהרגשתי בדרך, כאילו, שמת כאבו לי. אני יודע שאני יוצא נורא אימני בפודקאסט הזה, אבל אין מה לעשות.
אלה החיים.
שאני מצמי, מה תחנות הדרך השמאלניות ביצירה? ואני מוצא איפה, יש את ליבוביץ' ויש את חנוך לוין, והעניין הזה של, כאילו, העניין הזה של העוד יותר, עוד יותר רע, זאת אומרת, יש, אני אומר, אתם רוצים להיות בשלטון? אי אפשר לעשות את זה, אם אתה בא לבן אדם ואומר לו, תקשיב, אתה רע, אתה מושחת, אתה צבוע, לא, האמת, צבוע לא, אתה רוצח, אתה מתעלל, אתה מתעלם מאנשים, אני אומר, עכשיו, אני שואל, מי כאן, אין לו את הראיית מציאות. אני, המודחק, זה גם מאוד קשור למה שאנחנו רואים. כשאני מתעלם מעוולות מסוימות, אני המודחק? או מי שכל מה שהוא רואה זה עוולות, הוא המודחק. לאשתי, יש לי קוראת ספר, קוראים לו הכל חרדות. נורא עצבן אותי. אמרתי לה, לא הכל חרדות. אז עכשיו היא הסבירה לי, לא, יש אספקט של חרדה בכל דבר, מהמתח הקיומי שלנו. אמרתי לה, סבבה. אבל לא נותנים שם כזה לספר. אז אותו דבר, זאת אומרת, ברור שהרובד המודחק, אנחנו כבר למדנו, והפסיכולוגיה למדה אותו, שאיפה שאנחנו מדחיקים, דברים צצים. אבל עצם הפרספקטיבה הזאת מפספסת משהו יותר עמוק. כמו שההסתרה שבהסתרה, ההדחקה שבהדחקה. ממש, או, זהו.
כלומר.
שאתה חושב שאם אתה חושף את ההדחקה, סטו, פתרת את הפן הפסיכולוגי. אבל אתה לא מכיר בצורך לא להכיר. אתה לא מכיר בכוחות הנפש שמתגלים בזה שבני אדם מקבלים לגיטימציה לפעול. לגיטימציה, שוב, זה קשור גם לישראל. זה הרבה פעמים, כאילו, אנשים שמייצגים את ישראל, מה לגיטימציה? ישראל היא המדינה היחידה שאין לה לגיטימציה, או שהשאלת הלגיטימציה שלה עולה. אני אומר, אם אתה אומר לבן אדם, אתה לגיטימי. ועכשיו נתחיל את השיח. זה משהו אחר. אז משהו פיצי. אני עכשיו רב עם, במוח שלי עם ארט שפיגלמן, מי שיצר את הקומיקס של מאוס. הוא עשה קומיקס נוראי על עזה. מאוד. שלושה עמודים.
הוא עדיין איתנו. הוא עדיין איתנו, זה כבר בשורה טובה בתוך הסיפור.
כן, בטח, אתה יכול לתקוף את ישראל, אז אתה עדיין חי ובועט.
סגולה על אריכות ימים.
אז יש שם הרבה דברים שהצבנו אותי, אחד מהם הצבן אותי במיוחד. יש שם קטע שהוא מנהל דיאלוג עם מישהו, והוא אומר לו, תגיד, אתה חושב שכל הפרויקט הציוני היה טעות? אז מה עונה לו ארט שפיגלמן? הורג אותי. הוא אומר, זה כמו משחת שיניים שיצאה מהשופרת.
אפשר להחזיר אותה.
אפשר להחזיר אותה. עכשיו, זה יותר גרוע מחוסר לגיטימציה. כי יש חוסר לגיטימציה שאתה אומר, אתה לא לגיטימי, ואז, אתה יודע, ואז אנחנו נדבר. הוא כאילו כבר, זה כל כך, זה כל כך לא מעניין אותו, שהוא אומר, זה כבר, זה כבר,
אפרופו הלכלוך של תום קרוז. אין טעם לשפוט את זה בכלל. אין טעם לשפוט את זה בכלל, זה מגיע לעבוד.
אבל זה גם לא יפה.
כן, זה דימוי...
זה דימוי, כן, זה כאילו... של לכלוך. כן, כאילו, יש כאן איזה משהו מקולקל, ואי אפשר לתקן אותו, ולכן עכשיו אנחנו נתקן. אבל בשורש יהיה, יש כאן איזה לכלוך שהוא בלתי...
לא ירד.
unreversible. וזה מחרפן. וזה המקום הפנימי של איפשהו, אתה חייב כדי לקבל, קודם כל, נעשה ונשמע, קודם כל תקבל אנשים שהם קיימים, כולל הדחקה שלהם, תכבד אותה, ואז תתחיל לבנות.
הדחקה עוזרת לי לקבל מישהו? כאילו מה, אני אנסה לקשור פה איזה חוט שרגע יתנתק לי באמצע.
לגמרי, לגמרי. כי מה בעצם הדחקה באה ואומרת? וזה, לא משנה, הילמן, הביקורת על הפסיכולוגיה. אם אתה כל הזמן חי בתודעה שהיה איזה אני מושלם, אני הזה התקלקל, כי בגלל ההורים שלו והדחיק והכל, אתה תמיד יש לך את התחושה שמתחת לשטיח יש את הדבר עצמו.
כן, אני לא במקום האמיתי.
הוא המקום האמיתי, ולכן איפה מתגלה המקום האמיתי? זה מה שאילמן צוחק על הפסיכולוגים. הוא אומר, הם עשו לעצמם עבודה קלה. הם עשו אידיאליזציה של מה שהכי קל להם, מה הכי קל להם, שאתה תבוא, תשלם להם הרבה כסף, תבוא להם למשרד הממוזג שלהם, הם ישבו לספיים, אפילו לא יצטרכו להסתכל עליך, כי אתה מסתכל לצד השני. הם יכולים להיות בטלפון. אני צוחק, אבל הוא איפשהו אומר את זה במפורש. הוא אומר, ואיפשהו הם לא היו באמת רגישים להקשר היותר רחב של מה זה הנפש האנושית, שחלק מזה, זה באמת, אנחנו לא באים לתקן אותך. ההדחקות שלך, הדרך שבה ההורים שלך גידלו אותך ודפקה אותך, עצם הטרמינולוגיה הזאת, של היית משהו טוב ודפקו אותך, מה אם לא דפקו אותך? מה אם זה בדיוק הדבר שייצב אותך? אילמן עובד על זה חזק.
לטוב ולרע, כאילו, גם התכונות הטובות שלך באות משם?
לגמרי, הוא אומר אפילו יותר מזה. הוא אומר משהו הרבה יותר רדיקלי. הוא אומר, כל התפיסה של ציר הזמן של הפסיכולוגיה היא שגויה. הוא אומר, כי המחשבה שהייתי משהו, המשהו הזה התקלקל, ואני הולך לפסיכולוג כדי לתקן אותו, לקראת איזה יעד סופי. הוא אומר, מי סיפר לכם את הסיפור הלינארי הזה? אולי הפוך, אולי אתם נועדתם מראש להיות הדבר ההוא, וכל הדפיקויות שבדרך הם אלה שעיצבו אתכם לשם. זאת אומרת, הוא לוקח את הטיימלן הזה, שהוא הבסיס של הסיפור הלינארי, הגברי מאוד, כן. שוב, אני לא פסיכולוג, אבל פרוידיאני, והוא בא ואומר, לא, אנחנו נותנים לגיטימציה לדברים שהם מחוץ לעינו, אפרופו עצימת עין, מחוץ לעינו של הפסיכולוג. דברים שהוא לא מוכן לקבל אותם, אולי כי זה גם שם בסימן שאלה, את היכולת שלו לתקן אותנו. כי אם אתה בא ואומר, רגע, אולי הפסיכולוג לא צריך לתקן? אולי לא צריך לתקן את מערכת המשפט? אולי לא צריך לתקן את השבק? אנחנו מסוגלים להתמודד עם זה שלא צריך לתקן את דברים? אני חושב שבדרך לתיקון חייבים לשאול את זה.
זה האיזון הזה בין לחשוד לבין לתת אמון, כאילו להיות פתוח לאופציה שאולי זה בסדר כמו שזה?
אני חושב שאף אחד לא חושב שזה בסדר כמו שזה, כעובדה שהרבה אנשים מתים.
אבל יש איזו זכות קיום, כמו שאמרת, זאת אומרת, זה לא, אין לי, שוב, לא רק מהמקום שבו אין אופציה אחרת, אי אפשר להחריב את הכל מאפס, אלא להגיד, באמת יש בזה משהו שצריך לעבוד איתו.
כן. אני חושב שזה קצת, באמת, קצת לעשות השלכה של התודעה האנושית על מדינה, שאתה אומר, למה למדינה יש מערכות? כי כמו שלבן אדם יש מערכות. Mm-hmm. העניין הזה של בוא נחתוך דברים בכוח, הרי לגבי גוף אנושי, אנחנו בחיים לא נעשה דבר כזה, רק במקרה קיצון. אנחנו מבינים שיש דינמיקה, אנחנו מבינים שיש כאן דברים נורא נורא מורכבים. אנחנו לא נמהר לזרוק דברים לפח ההשפעה של ההיסטוריה. עכשיו שוב, אני מרגיש שאנחנו כאילו קצת, כאילו, כן, אנחנו כל פעם הולכים צעד קדימה וצעד אחורה, כי, רגע, אז לפרק, אבל לא לפרק, אבל כן לפרק, אבל לא לפרק. אבל אני חושב שכן, לפחות ניסיתי, להראות שיש, לאט לאט אתה נהיה רגיש למשהו אחר. שאולי לגבי מערכות מגושמות ומורכבות של המדינה, זה יותר קשה ליישם אותם, אבל לגבי התודעה הפרטית שלי, אני מרגיש שזה יותר נגיש לי.
מה, תגיד לי עוד משפט שאני אבין מה אתה מתכוון.
יש דברים שהם מחוץ לשליטתי, גם לגבי עצמי. ואז אתה שואל את זה, מה, לשנות נקודת מבט? זה פעולה בעולם? כן, זאת פעולה בעולם. זאת פעולה יוצרת בעולם. ואני חושב שבהמשך זה מחלחל כלפי מעלה. כי אין דבר כזה. בסוף כל מערכת נמצאים בני אדם. ולא משנה כמה המערכת היא מסואבת וכמה היא שגויה וזה, בסופו של דבר היא תפגוש אותנו. לא רק כצרכנים. אני לא צרכן של השבק. שהוא מספק לי את שירותיו.
כן, לקוח.
המפגש שלי הוא מפגש בהמון אספקטים. קודם כל, גם בשבק יש אנשים. אני סתם לוקח את השבק כדוגמה. הוא חי באותו עולם. אם יש חס וחלילה לאוטובוס שמתפוצץ, אז זה לא ביקום אחר, שמישהו אחר מנהל. אז נקודות השקה הן מקיפות אותנו. ובסופו של דבר זה יחלחל כלפי מעלה. אחד מי שנגיד, שוב, סליחה שאני אסוציאטיבי מדי, אחד מי שנורא מעסיקים אותי זה עניין של למה שכינה לא יורדת מתחת לעשרה טפחים. למה? מה קורה שם?
בזה במובן זה מעסיק אותך.
במובן הקיומי יצירתי. למה? כי הרבה פעמים, אפרופו העיסוק בתבניות סיפוריות שקופים עלינו, הדרמה של היוצר היא תמיד הדרמה של לעבוד מדפוסים ולפרק אותם. ושוב, זה תמיד נחזיר אותנו לשאלה, אז איפה הנקודה שבה אתה מפרק? ואני חושב שהעניין הזה של העשרה טפחים אומר, לא משנה איפה שיש דפוס, איפה שיש משהו שיורד מלמעלה, הוא לא יכול, יש לו איזה דחייה מובנית מלרדת מעשרה טפחים. זה המקום שבו המציאות צריכה לעשות את ה... כן. דרך אגב, מישהו אמר שנגיד בציור בקפלה הסיסטינית של אלוהים והאדם, שבעצם הם יכולים לגעת אחד בשני. אם, עשו בדיקה, שאם האדם יישר את האצבע שלו, האצבעות ייפגשו.
זה האצבע שלו שעשה את זה? שזה הדדי? מי זה שמחליט לא להיפגש?
שאלה טובה, נראה לי שהאצבע של האדם היא יותר מקופלת.
כן.
כאילו, אם הייתה ככה?
הוא קצת שפוף כזה, יש לו התחושה שהוא לא משקיע בזה יותר.
נכון, כן, הוא גם כאילו, שוכב כזה הצידה, נכון. כן, אתה רואה זהו, שהאדם כנראה צריך להתחיל להזיז את עצמו קצת, לכיוון אלוהים, ולא לחכות שהכל יבוא.
וואי, זה באמת, אני חושב עכשיו מה שלך מסתיים, הדיבור על איזון בין אמת לאחריות. כאילו זה, אם אני, במובן מסוים התשובה למה שהטריד אותי בקריאה הזאת של לקראת השיחה שלנו, התחושה שמה בעצם משתנה אחרי השבעה באוקטובר, כאילו יש עדיין צורך באיזון, אין יכולת באמת לחשוף את האמת, ואין יכולת להתעלם מהכשלים באמת. ובכל זאת יש משהו שאני מרגיש שהוא קורה בכל מיני הקשרים, שזה כן לקחת אחריות, ושוב, לא לקחת הרבה במובן של אני עכשיו המדינה, אין מדינה, אז אנחנו...
אני
ארוץ
לבחירות, כן.
כן, אתה לא יודע ללך ללחם בעזה בכוחות עצמך, וזה לא יהיה פלנגות פה, וזה לא ילך. בסוף יש תמיד מערכות, זה תמיד משעשע שאתה מגלה שגם במקומות כמו גבעות, חוות, תמיד בסוף יש איזה בעל בית שמנהל את האירוע, והוא קשור למערכות הגדולות באיזשהו אופן. אבל כן, אני יכול להגיד, בתוך הדבר הזה, יש יותר אחריות עליי, גם במובן שלי שואל את השאלה של מתי אני מעדים עין ומתי אני לא, להיות יותר מודע לזה. וגם באמת במקום הזה של הסתלקות השכינה כמשהו שהוא גם אקט יצירתי. כאילו השכינה, המדינה, הם כולם אולי לא הסתלקו לחלוטין, הם לקחו איזה 10 טפחים למעלה, ובסוף זה מועבר אלינו.
אני מאוד, מאוד, האמת שקצת המילה הזאת באמת שכחתי מנה, כי אני זוכר שכשעבדנו על המאמר, אז כאילו, רק כשהמילה אחריות צעצה, אמרתי, אוקיי, עכשיו אני יודע לאן זה הולך.
זה הייתה פסקת הסיום שאיתה סיימנו את התהליך, שהפסקה הזאת
הגיעה. כי העניין של אחריות, אני חושב שאחריות זה מה שיפה בה, שמכילה גם את השינוי תודעה. כי אחריות גם יכולה להיות אחריות תודעתית נטו.
כן.
מי אחראי פה? אני אחראי. וזהו, וזה מספיק. אבל גם, באמת, במובן של אין לי את מי להאשים. ואני חושב שנורא בא לנו, ואני לפחות לא מוצא את מי להאשים בעומק. זאת אומרת, ברור לי שאני לא יכול, כאילו, מישהו אחר.
כן.
אני, זאת אומרת, ברור שאיפשהו, בעיקר אני חושב שכל הדרמה שקרתה כאן עוד לפני זה, שחפה את כולנו.
כולנו אומרת, חלק ממנה באיזשהו מקום.
נכון. אז יש כאלה שמצליחים כאילו להגיד, אנחנו עזרנו ואנחנו ידענו ואנחנו זה. אני חושב שזה, לא יודע מה, זה אפילו כן. לא אחוז. אני חושב שכולם אומרים, רגע, זה כאילו... ויש משהו נורא, שוב, נורא מעצים בלקחת אחריות. אתה מרגיש פתאום... אבא, אתה מרגיש גבר, לא משנה, mm-hmm. הוא אישה. אבל כאילו העניין זה של זה לא, אני לא ילד קטן, אני לא עכשיו אגיד, כן, נחליף את ראש הממשלה והכל יהיה בסדר. לא, לא. ואני חושב שזה שוב, זה בלט בעניין של, כשאמרתי, על מי אני יכול לסמוך? אמרו, איפה הצבא היה? על דבר אחד, אנשים כן יכלו לסמוך. בסופו של דבר מישהו הגיע. וזה הרבה פעמים היה מי שלא היה אמור להגיע.
כן.
וכמובן הסיפור של משפחת קלמנזון הוא מאוד, פחות או יותר הסמל, שזה יחד עם הרבה אנשים טובים אחרים, של מה קורה כשהמערכות קורסות? אני פתאום נזכר שמדינה זה מקום שבו אנשים חיים. אם יש להם סיפור משותף, יש ביניהם אהבה, יש ביניהם הבנה, הסכמה לערכים מסוימים, פתאום אתה, שוב, הדברים האלה שבשיח הכללי אנחנו בדרך כלל כאילו הם הם הדיספוזבול, אלה דברים שאנחנו לא סופרים, כי הם לא באים לידי ביטוי בכל המקומות החשובים, פתאום לא רק שהם חשובים, הם הדבר היחיד שחשוב. כי הם אלה שקובעים, האם מישהו בא, דפק בדלת, ואתם של ישראל, או תגיד שמה ישראל, שאני, כאילו, לא יודע מה נזכור עוד 10 שנים, אבל אתם של ישראל לא נראה לי שיכול, אפשר להוציא את זה מהמוח. כי זאת השאלה בסופו של דבר. באת להציל אותי? למה זה? כי אתה של ישראל? אז אני מרגיש בטוח, לא, אתה של המדינה, אתה של המשטרה, אתה של השבק, לא, אתם של ישראל? אז אוקיי, אז...
לא, זה נכון, ועדיין בתוך זה אני מרגיש גם מה שאמרת קודם נכנס, וזה שהרבה פעמים האנשים שעשו את זה, או נגיד לצורך העניין, בוודאי אומנו על ידי המערכות, וחלקם היו גם אנשי כוחות הביטחון, אז ברור שבסוף היו גם חיילים שהיו שם ולא נכנסו, ואנשים שזה לא היה תפגיד שלהם, אבל הם כן נכנסו, אבל בסוף הם לא היו פלנגות שבאו עם הרובה שיש להם מתחת למיטה.
זה ממש מעניין,
במערב הפרוע.
כי לפי היו כמה סיפורים, לפחות שאני פגשתי, שאנשים שנגיד היה שוטר שהיה בהשעיה,
כן.
והגיע, או אפילו אנשים שעשו, שהיו צריכים להמציא להם את התפקיד תוך כדי, כי הם לקח להם זמן להבין שהכותרת שמסתובבים איתה לא רלוונטית. והם צריכים להיות יצירתיים, והם צריכים להגדיר לעצמם מחדש את התפקיד. אנחנו עשינו סרט בסטודיו על סיפורי גבורה של שוטרים. ואחד מהם זה של ליאורה, אם אני לא טועה, ממחנה שורה. והיא אמרו לה תבואי, והיא בהתחלה לא ידעה מה התפקיד שלה, ולאט לאט היא הבינה שהתפקיד שלה זה להיות באמת המתאמת האנושית מול המשפחות. זה להיות בסיטואציה מהגיהנום, ולבחור להיות בן אדם. במובן הכי עמוק, זאת אומרת, אתה גם עושה את העבודה שלך, אבל אתה אמפתי, אתה רגיש, אתה גם לא מחשיב את עצמך, אתה כאילו, אין לך שעות שינה והכל, ומה שחשוב לך זה האמא הזאת שרוצה לדעת מה קרה לבן שלה. זה מה שאתה רואה מול העיניים, לא מערכת, לא איזה רובריקה שצריך לסמן עליה אבי. אתה רואה את הבן אדם.
כן. אז זה גם חוזר קצת אולי למה שאמרנו קודם, על העניין הזה שאין לנו כלים אחרים, ובכל זאת אני צריך איכשהו עם הכלים האלה לעבוד אחרת, כדי ש... במובן הזה לקחת אליהם אחריות, זה להפוך אותם קצת למשהו יותר רך, ופחות עם הניגוד הזה של מערכות ואנשים. וואו, טוב, המון דברים. אני חושב שהאסוציאטיביות שלך פה היא מאוד פתחה אותנו והוסיפה לנו, וגם אני מרגיש שנגענו ככה בנקודות היסוד של המאמר הזה, וגם שהוספנו עוד דברים, שעוד משהו שהיית רוצה לגעת בו ככה לפני שאנחנו מסיימים.
כן, ומי צריכים לקרוא את שאר המאמרים, באמת. התפסתי לי את כולם.
נהדר.
ומה שיפה זה, וזה מה שאני אוהב כאילו שקורה, זה לא מאמר בפני עצמו, אלא באמת איפה נוצרת התמונה הגדולה. זאת אומרת, כן. מתוך כמה היבטים על אותו נושא, הרבה פעמים סביב גם משחקי מילים, זאת אומרת, אמון, אמונה והכל, אז הבירוב הרבה פעמים באמת לא... זאת אומרת, כמו שאני לא ציפיתי מעצמי, שבאמת אני אגיע לאיזושהי שורה תחתונה במאמר שלי, אני חושב שאיפשהו כאילו העניין הזה של תמונה ב-360 מעלות היא... שם כן קורים דברים גדולים יותר.
מעולה. אז יש אינטרטקסטואליות גם בין הסרטים האלה. וואו, יוני, תודה רבה. אני לא אנסה אפילו לסכם, כי באמת אני מרגיש שקצת כמו הטקסט הזה, הוא כאילו אומר את אותו דבר במעגלים כאלה, בכל מיני וריאציות. גם פה הרגשתי שזה קרה, אבל כל מיני דברים משמעותיים אני מרגיש שנשארו. אז תודה רבה ממש, גם על הכתיבה וגם על ההשתתפות פה עכשיו.
תודה לך.
שמחתי להזדמנות ואני רוצה לראות עוד, וגם דברים בכלל משלך, לא רק מאמרים, גם הוונג'ומים האחרים שאתה עושה.
כן, הסרטים.
לגמרי.
ובקומיקסים של תגובה לארט שפיגלמן.
בהחלט, וואו, זה דבר בעיתו. טוב, תודה רבה יוני, ותודה רבה לכל מי שיזין לנו, ומקווים להמשיך להוציא עוד פרקים בכיוון הזה. יש לנו עוד תוכניות, אז מוזמנים לעקוב. ובשורות טובות.